שלום שלום לכם, יום ראשון, 4:06, וכן, שוב, בחירות, נטלי ברגר, ערב טוב.
ערב טוב, בר פישמן.
איך המרגש?
קצת מלחיץ לפני הבחירות, כולם יודעים שזה תקופה לחוצה, עכשיו עם כל מה שקורה.
זה גם מה שאמרת בפעם הקודמת, בשנה שעברה?
אני תמיד אומרת את זה לפני כל בחירות, נראה לי, זה הצפוי.
רצוי, זה חוזר על עצמו.
כן, בדיוק.
בסדר. אז הפעם אנחנו במהדורת בחירות, נצלול לתוך עולם הסקרים עם שמואל רוזנר, עיתונאי וסוקר, כדי להבין את המגמות ואת הרעיון מאחורי המספרים שמציגים לנו. מצד לצד, על הבחירות המסקרנות של אהרון ארביב, תושב קיבוץ דביר, ואודליה מטר, סטודנט לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. כתבתנו נסטיה שוסטר תסביר לנו על הצורך לעבור לבחירות אלקטרוניות, וגם למה דווקא עכשיו ישראלים בוחרים לרדת מהארץ. אנחנו מתחילים. שמואל רוזנר, עיתונאי וחוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ובהקשר לבחירות מרכז את אתר המדד ומפרסם את סקר הסקרים. ערב טוב.
ערב מצוין.
אז כמו שכבר כולנו יודעים, ואני חושב שבאמת אישית ההקדמה הזאת קצת מיותרת, אבל אנחנו עומדים בפעמה מי יודע כמה לפני מערכת בחירות. יש כנראה סיבה לכך שהתוצאות בכל מערכת בחירות מובילות למעקל עקבי ומתמשך, ואולי אפילו ההרכבים בכנסת הם הגורמים לזה. אז מהקו שאתה מצליח לסרטט, האם היה איזשהו שינוי במגמת המצביעים, בכמות הקולות, בהעדפות?
תראה, באיזשהו אופן מוזר, אנחנו מתרגלים את אותו עניין כבר פעם חמישית. כלומר, היו לנו 4 פעמים להתאמן, ולכן רובנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים. מה שקרה בבחירות האלה זה בעצם חידוד נוסף של הקו המפריד בין שני גושים. אם בפעם הקודמת עוד יכולת לזהות איזושהי מפלגה או שתיים שאפשר היה לתהות על פשר השאלה האם הם ייפלו בצד זה או אחר של המתרס, ואחת מהן לפחות ימינה, בעצם גם תקווה חדשה, בסופו של דבר חברו לממשלת מרכז שמאל, בבחירות האלה אני חושב קווי התיחום בין שני הגושים נקבעו באופן מאוד ברור, כך שאנשים נופלים לאחד משני הצדדים, או לארבע מפלגות, או לצד של 4 מפלגות שהולכות עם מה שנקרא גוש נתניהו, או לאחת מהמפלגות האחרות. כשהדבר השני שקרה ויש לו משמעות גדולה בבחירות האלה, זה הפיצול במחנה הערבי, שבהחלט יכול בסופו של דבר להיות הגורם שמכריע את הבחירות.
אז אנחנו כרגע נמצאים תמונה שחוזרת על עצמה כל הזמן.
נכון, אנחנו נמצאים במצב של טקו. שוב, הרי המציאות לא השתנתה הרבה, וגם הישראלים לא השתנו הרבה, וגם המועמדים לא השתנו הרבה, אז יהיה כמעט מוזר להתפלא על כך שהתוצאה לא אמורה להשתנות הרבה. אנחנו במצב לא נוח, אבל זה מצבנו שבו יש במדינת ישראל בערך אותו מספר אנשים שרוצים צד אחד של הזירה הפוליטית, ואותו מספר שרוצים את הצד השני, ועד שלא תימצא איזושהי נוסחה לשבור את הפיצול הזה, אנחנו תקועים במצב של טייקו.
אז רצינו לשאול אותך לפני שנעבור להמשך הנושא הזה, בתקופה האחרונה, עכשיו לפני הבחירות, אנחנו תובעים בכל מיני סקרים, כל הזמן מגיעים סקרים, ותמיד לפני הבחירות אתה מפרסם את סקר הסקרים, ולפני שאנחנו נדבר עליו ממש, אנחנו נשמח להבין מה הוא בכלל, במה מדובר.
כן, סקר הסקרים הוא דבר שאנחנו עושים במסגרת אתר המדד, על פי נוסחה שקבע היועץ המדעי שלנו, פרופסור קמיל פוקס. בעצם מה שסקר הסקרים עושה זה לקחת את כל הסקרים של כל כלי התקשורת, ואנחנו באמת לוקחים ממש את כולם, ולבחון אותם על פי 3 אמות מידה. כמה הם קרובים אלינו, כלומר ברור שסקר שהיה אתמול הוא יותר טוב מסקר שהיה לפני שבועיים מבחינת היכולת שלו לחזות את המצב. כמה משתתפים היו בכל סקר, אנחנו מניחים שסקר עם מדגם של 1,000 בני אדם, הוא יהיה קצת יותר מדויק מסקר של נניח 500 בני אדם. והדבר השלישי שאנחנו בוחנים, ופה צריך קצת להבין איך עובדת המתמטיקה של זה, אנחנו בוחנים את הסטייה של כל סקר לעומת הסקרים האחרים. כלומר, אם יש סקר שנותן תוצאות מאוד שונות מכל הסקרים האחרים, המדד המשוקלל, הנוסחה שלנו קצת מקזזת את ההפרש הזה, בהנחה שמדובר במה שנקרא outlier, כלומר למישהו יצא מדגם קצת שונה, ולכן הוא קיבל תוצאות מאוד אחרות לעומת סקרים אחרים. בעצם מה שסקר הסקרים עושה, זה הוא לוקח את כל הסקרים ודוחס אותם לתוך הנוסחה, ומקבל איזושהי תמונת מצב שהיא תמונה מעובדת וגם ממתנת. אנחנו בעצם לא נופעים, ככה יש סקרים, את יודעת, יום אחד הליכוד מקבל 34 ויום אחד הוא מקבל 31. זה לא באמת שהעמדות של הבוחרים השתנו מיום שני ליום שלישי ופתאום צצו שלושה מנדטים, זה פשוט דגימה שיצא קצת אחרת לשני הסוקרים.
לשיטתך, מה אומר הסקר?
מה זה?
מה אומר הסקר לשיטתך?
מה אומר סקר הסקרים לשיטתי? סקר הסקרים מציב כרגע את גוש נתניהו על 60.4 מנדטים, 60.4, שזה אומר שאנחנו נמצאים בערך במרחק של חצי מנדט מניצחון של נתניהו, ולעומת זאת אם המצב יהיה כפי שהוא היום, זה אומר הפסד לגוש נתניהו. כל מי שמכיר את עולם הסקרים מבין שפער של חצי מנדט הוא בעצם פער שנמצא עמוק בתחום טווח טעות הדגימה.
ואני מניח שהוא גם משמעותי. אנחנו מדברים על מצב שאפילו חצי המנדט הזה הוא דיל ברייקר.
נכון, נכון, וחצי המנדט הזה יכול לקום וליפול או בגלל שיעור הצבעה כזה או אחר במגזר כזה או אחר, נגיד יותר ערבים או פחות ערבים יבואו להצביע, או יותר חרדים או פחות חרדים יחרימו את הבחירות, הוא יכול לנבוע גם מחלוקת עודפים של המפלגות שיש להן הסכמי עודפים. מי שמכיר את התהליך של חוק בדר אופר וחלוקת העודפים.
כן, התהליך המעגלי.
נכון, עצם זה שבגוש הימין לכל ארבע מפלגות יש הסכמי עודפים, בגוש השמאל יש מפלגות שאין להם הסכמי עודפים, אפילו על זה יכול לקום וליפול חצי המנדט.
כן, אז אתה חושב שאחרי כל כך הרבה סבבים, באמת, בנימה אישית, יישאר בך הרצון לעקוב אחרי הסקרים?
תראה, הרצון לעקוב אחרי הסקרים, אתה יודע, הסקרנות האנושית תמיד נשארת. אתה שואל אותי האם יש בסיבוב החמישי את אותה התרגשות שיש בסיבוב הראשון? התשובה היא בוודאי לא. כולנו עייפים מהתהליך הזה, כולנו רוצים שהוא יסתיים. הוא לא טוב ברמה האזרחית למדינת ישראל, וגם ברמת הסקרנות האישית של עיתונאים שעוסקים בנושא הפוליטי. יש גבול כמה פעמים אפשר לשמוע את נתניהו או את גנץ או את לפיד אומרים את אותם סיסמאות,
ואתה חושב שנשמע את הסיסמאות?
בחמש השנים האחרונות אלה אותן סיסמאות, כן. שוב.
אתה חושב שנשמע את אותן סיסמאות גם בפעם השישית?
אני חושב לצערי שההסתברות לבחירות שישיות היא הרבה יותר גבוהה מכפי שאנחנו מוכנים להודות כרגע. כלומר, הרבה פוליטיקאים מבטיחים לנו ניצחון של הימין, שאז לכאורה לא יהיו בחירות שישיות, אבל זה לא בהכרח נכון, כי אם יהיה רוב של 61 או 62, אז כן. יכול להיות שזה ידחה את הבחירות בשנה, אבל לא הרבה יותר מזה. וגם בשמאל מבטיחים לנו כל מיני הבטחות, נתניהו ילך, יהיה מרד בליכוד, כל מיני סיפורים ששמענו גם בסיבובים קודמים. ההסתברות לבחירות שישיות היא הסתברות, הייתי אומר, לא מבוטלת ואולי אפילו גבוהה.
כן, שמואל רוזנר, עיתונאי, סוקר, ואולי גם בעצם מגדת עתידות? אני לא יודע.
מגדת עתידות, על התואר הזה אני מוותר. שוב, אני כל מה שאני רואה, המספרים שמונחים לפניי, זה מה שאני רואה. יכול להיות אגב שנגלה ביום רביעי בבוקר,
כן,
שהסקרים טעו לגמרי. אגב, זה אומר שכל הסקרים יצטרכו לטעות, כי הסקרים מאוד דומים בסיבוב הזה. אז יצטרכו לטעות כל הסוקרים,
כן,
ואז נגלה שהמציאות היא קצת שונה ממה שחשבנו.
אני חושב שעוד נשתמע בנושא הזה. שמואל רוזנר, תודה רבה לך.
בשמחה רבה.
נטע, אז מה את באמת חושבת על הלופ הזה? כי שמואל מתאר שההסתברות לפעם השישית יותר גבוהה. זה מה שלא שמענו בפעם הרביעית. אמרו, זה יפתור את כל הבעיה, לא נגיע לחמישית.
אין חדש, כאילו, לא יודע, אתה מכיר את הסרט הזה שהיום חוזר על עצמו, Groundhog Day? אני מרגישה שאנחנו בישראל תקועים בסרט הזה. אנחנו כל הזמן חוזרים על אותה סיטואציה בדיוק, ומרגיש שאין לאן להמשיך מפה.
אז כן, אולי בעצם השיטה היא הדבר שיכול לשנות את זה, ולכן כתבתנו נסטיה שוסטר הלכה, בדקה, שמעה, ראתה. אולי יש משהו שדווקא כן יכול להציל אותנו.
בואו נדמיין סיטואציה. אתם עומדים ברמזור אדום ופתאום עדים לכרכרה רתומה לסוס דוהר במקום שבו שנייה לפני זה עברה איזה BMW 4 חשמלית. כמה זה נשמע לכם מופרך? אז למה במדינה חדשנית מלאה בסטארט-אפים מרעננים, תחום הרפואה בין המתקדמים בעולם, אפליקציות חדישות, מפעלים יוצרי טכנולוגיה ועוד תחומים רבים אחרים, האזרחים עדיין יוצאים להצביע בפתקים, ממש כמו מקום המדינה? שלום, כאן נסטיה שוסטר, והיום אנסה לשאר את הסיבות שבגללן אנחנו עדיין ב-1948, גם אחרי 74 שנים. האחד בנובמבר הוא התאריך בו כלל אזרחי המדינה יצאו מביתיהם בשביל לעשות את הבחירה הפוליטית שלהם מאחורי הפרגוד הכחול והמוכר. כל אדם שמתכוון לעשות את זה קם בבוקר ביום השבתון שלו ביקש, על פי המכתב בו נאמר מה המיקום של מרכז ההצבעה שלו, מניע את הרכב, יוצא לכיוון, עומד בתור להצבעה, מכניס את הפתק וחוזר הביתה. הבעיה לא הייתה כל כך מסיבית, אם סדר האירועים הזה לא היה חוזר על עצמו מיליוני פעמים, ממש כמו מספר המצביעים. מצביעים שמניעים את הרכב וגורמים לזיהום אוויר, שמבזבזים את זמנם ועומדים בתור להצבעה, שמשתמשים בפתקי נייר שגורמים לזיהום סביבתי, שמקבלים יום שבתון עליו לא מקבלים החזר כספי מלא. מיותר לציין את סכומי העתק שניתן יהיה לחסוך בעקבות צמצום כוח אדם, ואת העובדה שכל אחד יוכל לבצע את תהליך ההצבעה מכל מקום, ממש ללא קשר לכתובת מגוריו. אם כל הסיבות האלו לא מספיקות לכם, אז אציין כי ישראל כבר חלקית עברה את תהליך הדיגיטל. למי מכם קיים דרכון ביומטרי שפועל על זיהוי הפנים? נראה לי שהבנתם את הנקודה. מדינות כמו הודו, פקיסטן, פיליפינים, ברזיל, צרפת, גרמניה וכמובן ארצות הברית, כבר עברו לשיטת ההצבעה הדיגיטלית. ממש כמו שעשתה ישראל בבחירות הפריימריז האחרונות למפלגת העבודה, כשההצבעה התנהלה דרך מחשב והטלפון החכם. כן, בואו נודה בזה, המעבר ממש לא יהיה קל. הוא ידרוש מכלל האוכלוסייה לעבור לתעודות זהות ביומטריות, להחזיק טלפון חכם או מחשב אישיים, ולהתמודד עם כלל הסכנות שכרוכות עם עולם תקיפות הסייבר והבטחת מידע, אבל גם שיטת ההצבעה הקיימת היא לא תלית שכולת חלט. כמה קלפיות נפסלות כל סבב מחדש ונדרשות לספירה חוזרת? אז די. אנחנו בעידן של רכבים חשמליים, שעונים שאפשר לשלם איתם בסופר, ורובוטים במקום אנשי שירות במסעדות. אבל ההחלטה הכי חשובה שלנו כאזרחים במדינה משתווה לכרכרה שרתומה לסוס באמצע כביש עירוני. אז בואו נתקדם לפחות לרכב מונע.
אהבתי מאוד את הדימוי הזה. אהבתי אותו, באמת, זה משכנע.
כן, גם הפאנץ' שלהם, לעבור לרכב מונע.
בטח, היום זאת המגמה, בוודאי, כן.
אנחנו כאן על הקו עם אודליה מטר, סטודנטית לעיתונאות במחלקה לתקשורת שבמכללת ספיר. שלום לך, אודליה.
שלום, מה נשמע?
בסדר, מה איתך?
בסדר גמור.
אז כמו במציאות, נתחיל מהקיים, במשפט, את מצביעה לבלד. אז לשמוע על העדפה שלך להצביע לבלד על פני מפלגות שמאל אחרות, היא ממש מעניינת, במיוחד כשהם לא עוברים עדיין את אחוז החסימה, וכנראה גם לא יעברו. אין הסכמי עודפים בין המפלגות הערביות.
מה זה?
אין הסכמי עודפים בין המפלגות הערביות. מפלגה אחת מתנגחת בשנייה. זה לא מרגיש לך קצת אולי כמו בזבוז של הכל?
אני אגיד לך מה מרגיש לי... בכלל בזבוז של זמן זה המחשבה הזאת של להצביע באמת משפיע פה על משהו ולא באמת לפעול בשטח. אז ההצבעה שלי היא כאילו אידיאולוגית. אני לא מאמינה, עשיתי את זה כבר 5 פעמים, אני לא רואה את זה הולך לאן שהתפתח, אז אני מצביע למה שאני מאמינה, ואז אני מנסה להגשים את זה בפועל בשטח ביום יום שלי.
אז את מאמינה באקטיביזם כאילו? הכי אקטיביסטית שיש, זה נערץ.
אני מאמינה בשיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים, אני מאמינה בשוויון, אני חושבת שזה הערך העליון שאני מאמינה בו, וכל מי שמתיימר להאמין בשוויון, אבל לא.
כן, אודליה, אבל זאת מפלגה שאת יודעת, אני לא יודע אם לומר מתפארת, אבל היא ידועה בזכות הביטויים שלה כנגד המדינה. אז איך פה, איך את מסתכלת על זה?
איזה קטע, גם אני ידועה.
כן.
אני מנסה כל הזמן לדבר בשפה של בעד מאני ולא נגד מאני. אבל okay. כרגע אני רואה סיטואציה שמדינה הולכת לכיוון מאוד מאוד פשיסטי וגזעני, לכיוון שאנשים שיושבים לנו כיום בממשלה וכנראה יהיו חלק מהקואליציה מדברים באותה שפה שדיברו כנגד הסבים הרבים שלי באוקראינה והמשפחות שלהם שנרצחו ברצח עם או בפוגרומים. זאת השפה, טיהור אתני, תואר הגזע, טרנספר ושאין מקום לגזע מסוים באדמה הזאת. אני לא בתשמי הדברים האלה.
מי בעצם אומר את הדברים האלה?
זאת כאילו, זה קצת מיותר לומר, אבל בן גביר, בן גביר זה האובייס, זה הכי בוטה. אגב, אני חושבת שבן גביר הוא משקף ממש נאמן גם את הציבור הישראלי וגם את המדיניות הקיימת כבר. אני לא חושבת שהוא מהפכן או שונה, כאילו, הוא ממש כן. מדבר את הציבור הישראלי, ואם אני חושבת במחשבה דמוקרטית,
כן.
הוא מייצג פה המון אנשים. הוא לא עושה משהו שהוא כזה מחוץ לגדר המקובל.
כן, אבל את מבינה, הסקרים מראים אחרת, אבל אם את כבר מציגה, אני לא יודע אם לקרוא לזה אלטרנטיבה, את בלד, אז בואי נעשה רגע זום אאוט מהחברה הערבית לכלל, ונדבר על התרומה הפוטנציאלית של בלד לחברה הישראלית.
אוקיי, אני לא חושבת שבמציאות שאנחנו נמצאים בה היום אפשר לעשות מקרו בלי לכלול את המאבק הלאומי כאן, כן? אם אתה רוצה לפנות את השיח כלפי, נגיד, סביבה, זכויות להטאבים, לא יודעת, גישה ורווחה, כאילו, אי אפשר להפריד את הסיטואציה הזאת. בעיניי, הכיבוש, למשל, משפיע על כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד בוטה. אבל אולי יש לך שאלה אחרת ולא הבנתי אותך נכון.
לא, את הבנת אותי נכון. שזה אגב מתגלגל לעניין שאם לצורך העניין אנחנו באים ושמים את החברה הערבית, אני לא מסתמך כמובן על תוצאות הבחירות, אלא ברעיון הכללי כייצוג לחברה הערבית, כן? בלד, הרי זאת המטרה שלה. אם אנחנו הולכים ואומרים, אוקיי, בואו נראה מה קורה בחברה הערבית ביישובים ממש, מה בעצם הסיבה שבגללה בלד נמצאים בעדיפות שנייה? אנחנו מסתכלים בעצם על תוצאות הבחירות, ויכול להיות שהם אומרים, רגע, בואו נשים את הערכים האלה בצד, ונדבר בעצם על הרשימה המאוחדת, שזכתה לרוב הקולות. זאת אומרת, את יודעת להסביר את הפער הזה, את העדפה הזאת, אם כבר נוגעים בנושאים כל כך מהותיים?
יכול להיות שבגלל שרע"מ וחד"ש כבר היו בכנסת בתור מה שהם, אז יש איזשהו אמון שמיוחלת יותר פעיל מעשי. אני אגיד שרוב הפלסטינים שאני מכירה, אני לא יודעת אם זה רוב, אבל הרבה מאוד לא מתכוונים להצביע. זאת אומרת, זאת מפלגה בפני עצמה, החוסר אמון שגם ככה יש איזושהי משמעות למפלגה הערבית בתוך הקואליציה. הרי בשנה האחרונה למשל, מאז שיש מפלגה ערבית בקואליציה,
אולי הם לא חושבים שבלד מייצגת אותם? יכול להיות?
אני מכירה כן הרבה פלסטינים שכן חושבים שבלד מייצגת אותם. בכל המפלגות, אגב, ברעם הכי פחות, אבל רעם גם היסטורית כן, יש גישה שהיא מדברת על המאבק הלאומי פלסטיני, ושהיא לא מפרידה את עצמה מפלסטינים בגדה ובעזה. זה מוטיב חוזר בכולם.
כן, רק שהמספרים הוכיחו קצת אחרת, כן. אז לסיכום, אם יש לך איזשהו מסר לאחרי הבחירות האלה, אני יותר מאשמח לשמוע, אני בטוח שגם נטע.
וואו, מאוד.
לא, הבחירות, אני אגיד משהו. אני היום תפסתי טרמפ עם כמה חברים מדהימים מהמחלקה לרדיו בספיר. הם דיברו על כמה שמפחיד אותם, שבן גביר עם הביטויים שלו מקבל כל כך הרבה מנדטים, ואני אמרתי שבעיניי זה מפחיד, אבל זה ממש צפוי, זה ממש הגיוני, ואנחנו צריכים להיות בהיקון. כל מי שלא יצביע בן גביר, כל מי שאומר, זה קצת יותר מדי קיצוני בעיניי, אז תדעו שעם זה אנחנו נצטרך להתמודד בשנים הקרובות, וזה רק הולך וגובר. אז המסר שלי לאחר כך, זה לא להתפלא שמתוך הקונצנזוס הישראלי, שזה היה נתניהו וגנץ ויאיר לפיד, נולד משהו כל כך קיצוני ואלים כמו בן גביר. זה היה תמיד פה, והוא פשוט מסיס את מה שקיים כבר.
אז זה המסר למעשה. עוד אליה מטר, סטודנטית לעיתונות במחלקה לתקשורת שבמכללה האקדמית ספיר, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה עוד
אליה. תודה, ערב טוב.
ערב מצוין. וממרואיינת למרואיין, אנחנו אומרים שלום לאהרון ארביב.
ערב טוב.
אז כן, אתה חבר קיבוץ דביר שבדרום, ולמעשה אנחנו, אני מניח ש, אתה יודע, הדעה הרווחת היא שחברי קיבוץ נטו להשתייך לגוש השמאל, וגם להצביע לו, וזה היה מאוד ניכר. ועכשיו עולה תופעה שבה הדור הוותיק יותר מחליט לשנות את דעתו ולהצביע למפלגות ימין. ונספר שאתה הצבעת הרבה שנים למרץ, והיום אתה בוחר בליכוד.
אחרי כל כך הרבה שנים שבהם אתה נתת את הקול שלך למפלגת שמאל, אולי השינוי הזה של 180 מעלות לא קרה בין לילה, אני נחוש, שום דבר לא קורה בין לילה. מה היה התהליך שהוביל לשינוי הזה?
טוב, ככה. קודם כל בוא נעשה תיקון קטן.
בבקשה.
אני לפני שנה וחצי עזבתי את החברות שלי בדביר. והיום אני גר בבאר שבע, אז אני לא חבר קיבוץ יותר. ושתיים קוראים לזה דבירה, לא דביר.
אוקיי, כן, נעשה את שיעורי הבית שלנו, כן.
שומכת. עד הגדלתי בקיבוץ של שומר הצעיר, אוקיי? כל השנים פמפמו אותנו למען השותף, למען הזולה וכל הדברים האלה. מרץ עם השנים פתאום שאתה גדל, אתה כבר יותר מבין בפוליטיקה, יותר מבין בכל שר מה הוא עושה ודברים כאלה, ופתאום אני מגלה שאני ועוד כמה חבר'ה בגיל שלי, שהמרץ פשוט הולכת לכיוון שמאל יותר מדי, לכיוון הפלסטינאים, שאין לי שום דבר נגדה, ממש לא, אבל היא ניסתה לייצג אותם, ושריכה אותנו את האזרחים, מה שנקרא את המצביעים שלה. כי מרץ בעיניי הייתה חוק השוויון, חלוקה שווה, כל הדברים האידיאולוגיים שלהם, שהם מאוד יפים. אבל זה, פתאום אתה מגלה שזה רק מסרים. ובשטח זה לא עבד ככה, ממש לא.
ואנחנו מבינים היום שאתה... הייתה התלבטות. ואנחנו מבינים שהיום אתה מצביע לליכוד, תקר אותי אם אני טועה, אבל שמעת, אני מניח את אודליה לפני כן שהייתה על הקו, לפחות חלקים, ואתה לא עומד באותו צד עם הרעיון, אני לא אומר להילחם, אבל איכשהו בעמדה שנוגדת את העמדה של בן גביר. אתה מרגיש שאתה נמצא באותה עמדה למרות שאתה בוחר בליכוד?
אז אני חושב שהיום הבחירות הן משהו אחר. זה לא בן גביר או ליכוד או דברים כאלה. זה לצערי, בגלל החרמות שהיו נגד הליכוד, בגלל נתניהו, עם כל המשפט שלו, זה יצר שני גושים, ימין ושמאל עם הערבים. אני לא, עם כל הכבוד לי לערבים, אני לא רוצה שנציגים האלה יהיו בכנסת, ואני בטח לא אתן להם את קולי בכנסת. אז אני מעדיף ללכת לצד השני. אין לי שום בעיה שלפיד יצא ויתן את, ויתאחדו ליכוד ושמאל, כמו שהיה תמיד. אין לי בעיה עם זה. אני לא רוצה את הדברים של הערבים כרגע. אני ממש לא... זה לא המטרה, לצדם את המדינה. אז אני אומר, אם הצבעות היו מעובבות, מפלגות, כמו שהיה פעם, אז בסדר, אתה צודק ב-100%. היום זה לא ככה. אם לא מצביעים לימין, אז המדינה לא יהודית בעיניי. ככה זה נתפס היום. כי יש הרבה סימנים לזה, אתה רואה את זה, פתאום אתה רואה... שמע, אני לא בן אדם ששומר כשרות, אני אכלתי בכיפור ועושה הכל. אבל אני לא אכנס עם לחם בפסח לבתי חולים, או לבסיס צה"ל, או לסגור את תורה, או לסגור את התנ"ך שלומדים בבתי ספר. אין דברים שקצת מפריעים לאזרחים.
אגב, מי אמר שזה מה שיקרה?
זה מה שקורה.
אוקיי.
אם אתה גר במדינת ישראל, אז אתה יודע שאין בתי... לא מלמדים תורה בבתי ספר.
כן.
אין לך ילדים קטנים?
אין לי. אני עוד לא בנקודה הזאת.
אז זאת הבעיה, אז הרבה דברים משתנים. אז לכן ככה זה הולך להם. השמאל הלך עם הערבים הקיצוניים, העדיף אותם עלינו, האזרחים הפשוטים שיכולתי לצבע לכל מפלגה, הייתה מקימה מה שנקרא מפלגת מרכז, אני לא בעד הקיצונים, ממש לא, אבל אם זה יהדות, מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, אני מעדיף מדינה יהודית, עם כל האינטרסים שהם שלי. ממש, קטע סוציומד, אני חושב מדינה יהודית זה דבר הכי נכון להיום.
כמו שאנחנו...
הדמוקרטיה היחידה שתישאר. כן. מדינה דמוקרטית ערבית.
כמו שאנחנו מרגישים בשיחה הזאת ובשיחות הפוליטיות בכלל, יש איזשהו מיתן ולפעמים גם נמנעים מהשיחות האלה. אולי אתה שומע, אבל יכול להיות שגם עכשיו זה תופס את חברי הקיבוץ, מה הם אומרים על זה, על העובדה שהצעירים עדיין מצביעים למפלגות שמאל, זה... לדעתך יוצר איזשהו מתח בין חברי הקיבוץ?
ברור, מי שאומר לך שלא, אז הוא לא, או שהוא לא רוצה להגיד את האמת, בקיבוצים יש עם זה בעיה, ואתה מצביע למפלגות אחרות.
אז, ממש. כן, בעצם הגלים האלה מגיעים עד אליך, למרות שאתה כבר לא בקיבוץ, אתה כבר לא חבר הקיבוץ, אבל איכשהו אתה שומע על זה.
היום זה לא מעניין, אני לא שם, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אני חושב על העתיד של הילדים שלי. תקשיב, שמרץ הייתה בשלטון, עם כל המפלגות, עם המערך וכל זה, היה טוב. הם אמרו, יתנו דבר אותו דבר לחיילים, יתנו דבר לערבים. היום מה קורה? בדואי שאין לי שום דבר נגדו, לא עושה צבא, לא עושה שירות לאומי, מקבל לימודים בחינם, בזמן שהוא צריך לעשות את 3 שנים, כמו הבן שלי, אם לא צבא, שירות לאומי. למה שחייל, שבן של 3 בנים גידלתי, 3 לוחמים, למה שלא יקבלו לימודים בחינם?
כן.
למה בדואיות? כן, אין לי שום בעיה עם הבדואיות, שיקבלו, אני לא בלורית. אני אומר, רק ההשוואה הזאת יצרה שהשמאל מעדיף לתת לערבים מאשר ליהודים גם, לישראלים.
כן, אז זה יוצא...
אני לא הגדרתי את עצמי כיהודי לעולם, אבל היום אני מגדיר את עצמי כיהודי ישראלי.
אוקיי, אז זה בעצם ההשוואה לנדידה. אהרון, תודה רבה לך.
כן.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. ושתכו להצביע.
כן, זה
מאוד חשוב. כמובן, זה מאוד חשוב.
קחו את המסר הזה למציאות. אפיק ערביב.
ערב טוב, אהלן. ערב טוב, ערב מצוין, מה שלומכם? כיף להיות כאן.
בסדר, מה איתך?
וואלה, בסדר גמור, ברוך השם.
מתרגש לקראת הבחירות?
אני מתרגש תמיד. אני עולה בדיוק אחרי גם אבא שלי, שדיבר את כל מה שהוא דיבר עכשיו, אז בכלל אני מרגיש גאווה פנימית.
בדיקת עובדות לאבא?
אז אבא, שתדע לך שקיבוץ דביר נקרא קיבוץ דביר, שינו את זה לא מזמן, ובאמת עזבת לא מזמן, זה... פלת.
אנחנו לא צריכים לעשות שיעורי בית, כל הכבוד לצוות. אז אתה מביא לנו בנוסף לאבא שלך עוד בשר.
את הפרספקטיבה של בעצם הצעירים בקיבוץ.
נכון. את אלה שגדלו על הערכים של השומר הצעיר ושל מרץ ושל העבודה, ופתאום מרגישים כאילו הם נשארו תלושים באמצע משהו שכבר לא קיים, על הענף שמתנדנד על עץ כזה, וזה סיטואציה שפגשתי צעיר בחבר'ה שלי.
כי זה משהו יציב שאולי נראה טוב להם, אז אולי הם בוחרים, אתה יודע, להישאר שם באותו מקום.
בסופו של דבר גדלנו בחינוך קיבוצי, בחינוך מאוד מאוד של השומר הצעיר, קיבוץ של השומר הצעיר, הערכים של השומר הצעיר,
איך קישו את זה, איך שלא...
מאוד מאוד מאוד, העצרת של רבין כל שנה באוטובוסים, ושלטים של שלום עכשיו, והפגנות על הגשר, כל הדברים האלה.
אז מה קרה פתאום ש... ככה התהפך ב-180.
אני חושב שמשהו בקיבוץ הישן ששמר על עצמו, על הדעות ועל האידיאולוגיה, מאוד מאוד קבע מאז שגם נכנסו הרחבות והתחילו לשמוע קולות של אנשים אחרים באמת, שהם לא האנשים שגדלו על הערכים של הקיבוץ. ומתוך המקום הזה, הרבה מאוד קולות של הגדולים, המבוגרים, ההורים שלנו, פה שמעתם עכשיו את אבא שלי, שהיה מצביע פעם מרץ ועבודה.
פיצץ את הבועה, זהו.
בדיוק, הוא אמר, זה לא מה ש... מה שלימדו אותי ומה שאמרו לי, זה לא מה שטוב ולא מה שנכון, ואני משנה את זה. ולנו הדור הצעיר אולי קצת קשה יותר לברוח מזה.
וכמו שגם שאלנו את אבא שלך, מעניין לשמוע את הצד שלך, המתיחות שזה יוצר, נניח, אפילו ארוחות משפחתיות, פוליטיקה, נושא מאוד אימאלה.
כן, אז הבית אנחנו לא מדברים פוליטיקה. לא מדברים, לא מעלים את זה.
טבור, זהו, כן.
אז כן, זה משהו שכאילו כל אחד בצד האלקטורלי שלו, כל אחד בוחר את הבחירות שלו, וככה אנחנו חיים.
זאת אומרת, אני יודע איפה אתה, אין צורך על תגיד, הכל בסדר.
בדיוק, אבא שלי גם, ההורים שלי, אמא שלי מצביע מרכז, אבא שלי מצביע באמת ימין, זה שלטים של ביבי על הגדר בבית ודברים כאלה.
כן,
הוא מאוד מאוד כזה, ואני בתור ילד שמצביע עבודה, הצבעתי מרץ שני, הצבעתי כל משהו... מרכז שמאלה, חיפשתי תמיד להצביע.
בצורה, עברת על כל המגע של הפתקים.
כן, כן, אפילו יאיר בשנים הראשונות שלו, וכל הדברים האלה, באמת.
וואו.
הלכנו ממש על המרכז שמאל כזה, ומרגיש היום כאילו נשארנו לבד בתוך הבועה, כי הזקנים של הקיבוץ כבר בקושי נמצאים, וגם, סליחה, הם בקושי חיים. ויש את הצעירים שנשארו בקיבוץ, או שרוצים לחזור לקיבוץ. ובדיוק, הם תקועים באמצע כזה, על הענף, מה שנקרא.
כן, אתה אמרת.
אני אמרתי, אני מודע.
יפה. עוד משהו שאתה אומר, יש נדידה, עוד נדידה, לא מצד לצד, החוצה.
נכון. נכון, הרבה מאוד צעירים, גם בגיל שלי וגם בגילים אחרים, פשוט כבר הרימו ידיים מהמשחק הזה, ונמאס להם מכל המונופול הזה והפלונטר הזה, ועוד פעם בחירות, ועוד פעם זה, ושום דבר לא משתנה. ובאמת הרבה מאוד חברים שכבר עזבו את הארץ.
הדשא של השכן ירוק יותר?
כן, כן, מה שנקרא, אם בברלין המילקי יותר זול, בואו נלך לקנות מילקי בברלין. כאילו, זה מה שהם אמרו לעצמם, ובאמת עשו את המעברים האלה.
אז בואו נשמע את זה. יאללה. אם כבר עבדת קשה, נשמע את זה.
רילוקיישן. מושג שנכנס לחיינו ומתגלגל בסלנג המקומי כבר תקופה.
החלום של להצליח מחוץ לישראל, מעבר לאוקיינוס, תופס מקום בליבם של צעירים רבים. אולי זה המצב הכלכלי, אולי זה האפשרויות שיש בחוץ. הבאנו לכם את קולם של הישראלים שחיים בחול, והוציאו את עצמם מהמחלוקת הפוליטית הארוכה. אלו שחוששים לשלומה של המדינה, אבל על כוס קפה וקורסון בסנג'ליזה, או בחוף מאמן בפיליפינים. אך רגע לפני שאנחנו קופטים לשיקולים, בואו נדבר קצת מספרים. נכון לשנת 2018, עמד מספר היורדים מהארץ על ממוצע של כ-20,000 ישראלים. והיום, כאשר מקומות העבודה כבר לא קובעים לנו איפה נגור, ושאפשר היום לעבוד מכל מקום בעולם, בעבודות רבות, הפיתוי ליציאה רק גובר.
אני גלי, אמיתי, מקיבוץ דביר. עזבתי ממש איזה שנה אחרי הצבא, עשיתי שנה בקיבוץ אחרי הצבא, ואז עזבתי לפריז ב-2015, יוני, ואז אני עכשיו כרגע גרה בקומפיין כבר 4 שנים. אני פה כבר 7 שנים, עברו כבר 6 מערכות בחירות בערך. נראה לי שאולי במערכה, בראשונה שהיה, כאילו ממש בהתחלה שלי פה, נראה לי זה היה, זה עוד היה, זה היה של נתניהו. כן, אז שם אולי כאילו אמרתי, יו, אולי אני אחזור לארץ כדי להצביע, אבל ומאז לא. כאילו כבר, לא יודעת, אתה לא חושב על זה.
אז אני אור שואם, אני גר בפיליפינים כבר כמעט 5 שנים, חי פה במנילה, עובד בקוסמטיקה, מה שקוראים לזה עגלות. אני לא כל כך מודע, אני רואה לפעמים קצת בפייסבוק, יש את המפלגות החזקות שאני רואה אותן, אתה יודע, צצות בפייסבוק, אבל אני לא מצא בחירות, דברים כאלה, אני לא כזה מודע. אני יודע, ימין, שמאל, אבל לא. את השאר לא כזה מודע. ביבי והשאר.
אז אני אישית, אני קוראת כאילו כל יום חדשות מישראל. אז אני מודעת לפלונטר, אבל נגיד למחנות, כאילו למחנות פוליטיים אני מודעת, ברור. אבל מצב וזה אני לא מודעת, לא נכנסתי לפרטים האלה.
האם אני רואה את החשיבות להצביע? מי שבארץ, אני רואה את החשיבות, בסופו של דבר הוא חי בארץ. זה דמוקרטיה וצריכים לבחור את הנציג. מי שלא חי בארץ, אני לא חושב שזה משהו שהוא, אם הוא חי בחול כבר הרבה שנים, אני לא חושב שהוא צריך לנסוע לארץ כדי לבחור את הנציג שלו בארץ. כי זה לא משהו שמשפיע עליי ספציפית. זה אולי משפיע על המשפחה שלי, אבל הם יכולים לעשות את הבחירות שלהם. מה שהם חושבים שצריך להיות לנכון, הנציג שלהם זה לא בהכרח הנציג שלי, אז אני לא חושב שהקול שלי זה זה שישפיע. אני חושב שאני פחות יודע מה...
זה לא שאני... אני לא מרגישה שלא הוציא לי לגיטימציה להתלונן, אני יותר מרגישה שאני אהיה יותר מוכירה תודה על מה שיש לי בארץ, בגלל שפספסתי כבר איזה 7 שנים, אתה מבין? אני לא יודעת אם אני... יהיה לי את הלגדימטה להתלונן. נתלונן אם יהיה צריך. אבל אני לא יודעת אם אני אראה את הכל באור כזה שלילי. כאילו זה יהיה לי הכל חדש. אתה מבין?
אני לא חושב שזה הכי רלוונטי אליי. לא, לא, לא שקלתי לחזור להצביע אף פעם. מה שאני חושב ומאמין בו זה שכל דבר הוא דבר שהוא לא טוב. ולצערנו זה כאילו שתי מפלגות שהן קיצוניות. לקצוות, וזה משהו שאני לא אוהב, ואני לא מאמין בו, אני מאמין שצריך למצוא את עמק השווה, ולצערנו הפלונטר הזה לא נראה לי שיגמר.
אז השמענו כאן את האנשים שעזבו לטובת העולם שבחוץ, נשמע כמו הגשמת חלום, אבל לא בטוח שזה מה שחלמו עליו הרצל או בן גוריון כשהם יסדו את המדינה הזאת. לא נשפוט את ההחלטה שלהם לצאת, אבל נשאל את עצמנו את השאלה של האם זה מה שאנחנו רוצים לקדם, את רעיון הבריחה והגלות?
תודה לדודו שושן על העזרה בכתבה, והאמת היא, אני חייבת לציין שאני
אחלה דודו.
ממש, ממש, לא יודעת, מבינה את אלה שבורחים מפה, קצת, טיפה.
את יודעת שגם המחשבה הזאת, לעבור חוץ על הרדת, עברה לי גם בראש, גם לפני תחילת הלימודים, אולי גם אצלך, אבל אין דרך להסביר את זה, יש משהו שאולי זה מגנט שמשאיר אותנו כאן, ואולי
כן,
בינתיים.
יש משהו, זה בית, כאילו, אחרי הכל, זה הבית. אבל אנחנו, כן אפשר להבין את אלה שבורחים כאן בעיקר בגלל הפן הכלכלי, ובנוגע לפן הכלכלי אנחנו נעבור לכתבת שלנו, נסטיה שוסטר, שיצאה לבדוק מה העלות המשוערת לסבב בחירות, ומה זה אומר עבור כל אחד מאיתנו כאזרחים.
בחירות חמישיות בפתח. בעוד יומיים מלבד, אזרחי ישראל ילכו לכיוון המקום אותו הם מכירים היטב בשנתיים וחצי האחרונות, הקלפי. כל מי שמלאו לו 18 שנים יוכל להגיע לקלפי באזור מגוריו, לבחור את המעטפה עם שם המפלגה בה הוא תומך, להכניסה לתיבה ויחד עם כל המדינה לחכות לתוצאות המיוחלות. תהליך פשוט למדי, אך החלק המורכב שלו מתרחש ממש מתחת לאפנו. דוקטור רן בן מלכה, מרצה במחלקה לכלכלה במכללת ספיר, מעריך את העלות הכספית למערכת בחירות אחת ומה היא כוללת בתוכה.
עלות הבחירות מערכת בערך כ-2.5 מיליארד שקלים לכל סבב. לפעמים המחיר יותר גבוה, לפעמים קצת יותר נמוך. רוב המחיר הזה, העלות הזו נובעת מהיום שבתון. רוב המפעלים ובתי העסק סגורים, ולכן יש הפסד של הערך הכספי שהמפעלים האלה מייצרים. ההפסד הזה מוערך ב-1.5 מיליארד שקלים.
בנוסף ליום השבתון, תקציב ועדת הבחירות עומד על כ-0.5 מיליארד שקלים, ומימון המפלגות המתמודדות עומד על 0.25 מיליון שקלים. על מנת לאזן את המספרים הללו לחיי היומיום של אזרחי המדינה, דוקטור בן מלכה מבצע אנלוגיה.
2.5 מיליארד שקלים זה שווה ערך לכ-1,100 דירות 4 חדרים בישראל, שכל דירת 4 חדרים בישראל, המחיר הממוצע שלה עומד על 2.2 מיליון שקלים, אז ב-2.5 מיליארד שקלים אנחנו יכולים לקנות בערך 1,100 דירות כאלו. זה סכום עצום, זה סכומים שיכולו להיות מוקצים לחינוך, לבריאות, לרווחה.
כאשר ניסינו להבין את הקשר בין תנאי המחיה לבין בחירות, וליתר דיוק, האם קיים קשר בין העלאת מחירים של חברות ייצור רבות במשק, העומדת לקרות ממש ביום הבחירות עצמו, לבין התקציב הרב שמושקע בהן, קיבלנו את דעתו החורצת של הדוקטור, אשר הציגה כי הקשר הוא מקרי בהחלט.
האינפלציה בישראל בשנה האחרונה היא באמת גבוהה יחסית ל-20 שנים האחרונות. חשוב לציין שהאינפלציה הזו, הסיבות שלה, הם לא בגלל סביבי הבחירות, ולא בגלל מדיניות כזו ואחרת ממשלתית. מקורה באינפלציה שקורית בכל המדינות. המחירים בעולם עולים כל כך הרבה. אנחנו כמדינה קטנה שקונה גם הרבה סחורות ושירותים מהעולם, מושפעים גם מעליות המחירים האלו. וכל זה משפיע גם על עליות הייצור של החברות כאן, והן נאלצות לעלות מחירים.
חובות המפלגות. מקדמת מימון בחירות לכל מפלגה מכהנת. הבחירות המקדימות או בשמן האחר הפריימריז, שכירות לשכה לראש ממשלה קודם, כולל רכב, נהג וארבעה יועצים, מימון חברי הכנסת וועדות הכנסת שיצאו לפגרה עוד מימי הקיץ, מימון מענק כספי לחברי הכנסת העתידים לפרוש, ועוד מספר הוצאות מזעריות, כולן נכללות בתוך 2.5 מיליארד שקלים, שבשנתיים וחצי האחרונות הכפילו את עצמן פי 5. עלות סבב הבחירות הנוכחי עומדת על קצת יותר מהקודמת, ואין לדעת כמה יעלה הסבב הבא. רק יש צורך לזכור, כל סכום כסף שנכנס למקום אחד, זה כסף שמגיע ממקום אחר.
נסטיה שוסטר שבדקה לנו את כל העסק הכלכלי, כמה זה עולה לנו.
וכשאומרים לי, אני אומר שזה הון תועפות, זה פשוט כן. הון תועפות.
כן. וכשאומרים לי כלכלה, זה זורק אותי ישר למה שהיה כאן לפני שנה וחצי, שעל השולחן הזה ממש עמדו מחיצות, ואולי זה היה הנזק הכלכלי הכי גדול שהיה, הקורונה.
כמובן.
שאין לתאר את הממדים שלו, ואל תשכחי שגם היו בחירות בקורונה. בצע. קלפיות למבודדים הם קראו לזה.
עדיין יש, אגב, עדיין יש קלפיות למבודדים.
עדיין, נו.
נשבעת, שמעתי ברדיו. בתור שדרנית ברדיו, שמעתי ברדיו, אני מבטיחה שזה אמיתי.
מי אנחנו שנתווכח עם הרדיו? בסדר גמור. אז אותי קצת מלחיץ לראות את הממדים האלה, ועוד מערכת בחירות, ועוד מערכת בחירות. אתם רוצים שהנינים שלי ישלמו? מה נסגר?
זה כניסה לגירעון, המשך כניסה לגירעון. כאילו, אנחנו לא נצא ממנו באף פעם? כל עוד הבחירות האלה המשיכו, אנחנו באותה סיטואציה. זה כסף שהיה יכול ללכת לטובת דברים כל כך הרבה יותר טובים.
חד משמעית, אני לא יודע אם מישהו ב... לא יודע, ברשויות או בממשלה עושה חשבון, חוץ מנסטיה שהצליחה לעשות את זה, אבל באמת קשה לי לראות את, את הממדים הם עצומים, אני לא חושב שיש בקרה על זה, פשוט אומרים, טוב, יאללה, נו, זה מה שרוצה על הדרך, אז עוד מערכת, כי זאת השיטה הדמוקרטית.
בדיוק.
אז לצערנו זה העסק, אבל גם לך היה לא מעט כיתור, לא על הכלכלה, גם על הכלכלה.
יש לי ויכוח גדול מאוד לפתוח עם פוליטיקאים.
אז אולי כן פתחת אותו, אני לא יודע אם לומר שפתחת אותו, אבל יש לי תחושה שהמון קיטור באמת יצא שם. אז בואי נבין, זאת אומרת, את תגרמי לנו להבין, למה אי אפשר לסמוך על פוליטיקאים?
והנה עוד בחירות. בפעם המי יודע כמה. ומפעם לפעם זה נהיה גרוע יותר. ואפשר היה לצפות שעם כל כך הרבה מפלגות, כל אזרח ימצא למי להצביע, אבל זה לא המצב. אין למי להצביע, וזו בעיה שהרבה ישראלים יכולים להזדהות איתה. אז למה אין למי להצביע? כי אי אפשר לסמוך על אף אחד. צריך להביא דוגמאות? אין בעיה. אי אז ב-2020 צעק בני גנץ כי לא יישב באחדות עם ביבי. אבל ברגע שביבי הציע לו רוטציה, הוא עשה פרסה והסכים לשבת עם ביבי. לא מספיקה דוגמה אחת? יש עוד. איילת שקד טענה שיש לסגור את פעילותה של פייסבוק בארץ. אבל רגע, גבירתי השרה, זה לא דמוקרטי. והדר מוכתר ואדירה? גם זה סיפור בפני עצמו. ומה עם רפורמת הקנאביס שהבטיח לנו ניצן הורוביץ? איפה זה בכלל? בואו לא נשכח גם את כבוד ראש הממשלה שהבטיח לנו להקל על יוקר המחיה ויפתח את השוק לתחרות. וכרגע, אנשים קורסים תחת המחירים הקיימים. נו, מה אתם אומרים? בסך הכל הפוליטיקאים אומרים שהחיים פה יפים. אבל מי אמר שאפשר לסמוך על פוליטיקאים? ולמרות הכל, זה לא עוזר לחפש אשמים. אם כבר, בואו ננצל את הכוח שנמצא בידיים שלנו כאזרחים, וכשנותנים זכות כדאי לנצל אותה. אז בואו נעשה בדיוק אותו הדבר עם הזכות לצאת ולהצביע.
אז כן, שפו.
תודה רבה.
כן.
ועומדת מאחורי כל מילה שלי. אי אפשר לסמוך על אף אחד. זה כואב, אבל זה המצב. או שהפוליטיקאים יותר מדי קיצוניים, או שהם יוצאים בהצהרות שהן לא דמוקרטיות, איילת שקד, ולא רק היא. ופשוט, אתה מסתכל על המצב של הפוליטיקאים בארץ, ומה עושים? למי מצביעים?
שאלה מצוינת. אני לא יודע כמה פעמים שאלו אותה, אבל זאת שאלה מצוינת. דיברנו לפני כן גם קצת על תרבות קולנוע, וזה באמת מה שהולך אצל טרנטינו בסרטים. מכות, כאוס, בהילוך איתי על פני מוזיקה קלאסית, זה בדיוק מה שקורה כאן.
וואו, ממש.
אין דרך לתאר את זה יותר טוב מזה.
כן.
תרבות, תרבות זה תמיד היה אצלנו.
ואנחנו נהיה הסרט הבא של קווינטין טרנטינו.
הוא כאן, הוא יודע.
הוא יודע.
כן, כן. אז היה לנו כאן המון היום. הצלחנו ללמוד קצת יותר על הבחירות. שמואל רוזנר עם הסקרים עשה לנו סדר. הכתבים שלנו גם עשו לנו לא מעט סדר. ובסופו של דבר, אולי באמת לטובתנו, אולי ניקח את זה לתשומת ליבנו, נעשה בחירה חכמה יותר.
בחירות בפעם החמישית, זה אומר שאנחנו לא עושים משהו לא טוב, עד כה, אם זה חוזר על עצמו. הגיע הזמן לשנות, אולי זה הרגע.
אז בפעם הזאת, באמת, אם אנחנו נגיד לא יודע, לא יודע, זה כבר מפחיד. בפעמים הקודמות זה עוד היה יחסית בסדר. אבל חברים, זה המצב, וכן, ניסינו לתת קצת מידע לציבור. נגיד תודה לצוות שלנו, לשחר חיימוביץ' העורך בהפקה, רון בן ארויה. תודה רבה לכתבנו, לכתבתנו. גם יש לנו כאן את...
יש לנו את נסטה שוסטר.
בבקשה, כן.
יש לנו את זוהר.
אפיק ארביב, אפיק ארביב, כן, היו איתנו כאן היום על הטלפון, אודליה מטר ואהרון ארביב, כן, לא במקרה גם אבא של אפיק. נטלי ברגר, תודה רבה לך.
תודה לך, בר פישמן.
ניסינו לתת כמה שיותר, וזה מה שיש לנו, אז באמת נאחל לכם קודם כל חג בחירות שמח, שבתון טוב. לכו להצביע, אין משהו...
הכי חשוב ללכת להצביע, לנצל את האפשרות.
ואל תשכחו שכמה אנחנו במדינה היום, בסביבות נושקים כבר לתשעה, עשרה מיליונים.
כן.
כמות המצביעים שהלוואי ותהיה, כי המספרים אף פעם לא לטובתנו.
נכון.
אז אנחנו סיימנו כאן להפעם. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך ערב נעים. להתראות.